דרך האמצעית שהרמב״ם מתווה אותה, דרך האמצע, דיברנו על כך הרבה. האמצע בעצם נקבע לכל אחד לפי עניינו, לפי המצב הדור והשעה שבו אדם חי, ולפי זה לקבוע ללכת בדרך האמצעית ולא לטעות, כן. וממשיך, איך התגלגלה לכאן שיטת הפילוסופים, שהפילוסופים כבר אמרו, אומר הרמב״ם, ישים לנגד עיניו, ישתדל לרפותם תמיד, שאי אפשר לאדם מבלתי חיסרון. לא יכול להיות שאדם ייוולד שלם, הוא צריך להשלים את עצמו. אז הנתון, קודם כל, ההנחה הראשונה, שאפשר להשלים את עצמו, אפשר לתקן, כי האדם לא נולד בעל מידות כולם, לא נולד מזומן ומוכן לכולם. הזימון וההכנה תלויות בעצם באדם עצמו. יש אנשים יותר מוכנים, יש אנשים פחות מוכנים לשלמות. כן? ואתה יודע שאדון הראשונים והאחרונים, אשר רבינו עליו השלום, זה בערך, שני עמודים לפני סיום הפרק. כבר אמר עליו, השם התברך, אריה, לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. פה הרמב״ם בעצם נוגע בשאלת חטאו של משה רבינו. החטא הזה, מי שמכיר את הרמב״ן, את האור החיים, על חטאו של משה רבינו. פעם ראשונה הקדוש ברוך אומר למשה להכות בסלע, והוא מכה ויוציא מים. פעם שנייה הוא אומר משהו למשה, משה ויך את הסלע ויתהו פעמיים, ויצאו מים רבים, ותשת העדה ובעירם. התחלנו את ספר במדבר, ספר במדבר זה הספר של הבעיות, של הצרות, של הקשיים, כל הנפילות, אנחנו נקרא את זה בעזרת השם בהמשך, מה שאומר פה במדבר כף, פרשת חוקת, על אשר מריתם את פי למי מריבה, על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מה לא היה בסדר אצל משה רבינו? אז רש"י אומר את הפירוש הפשוט, שכולנו מכירים את פירוש רש"י, שחטאו היה, שהקדוש ברוך הוא אמר לו לדבר אל הסלע, והוא היכה את הסלע. אבל זה פירוש אחד. הרמב"ן עצמו מביא עוד כמה פירושים, והאור החיים אוסף מביא 10 פירושים לחטאו של משה רבינו. מכירים את האור החיים הזה? מכירים אותו? מה? אני לא יודע, יש פה בזה אור החיים? אני לא יודע אם יש אור החיים, אבל לא, אין פה אור החיים. שכוח. בתוך 10 הפירושים הוא קח את המטה וכולי. פרשה זו רבו עליה כל מפרשי התורה. כמו שאמרתי, פרשת חוקת. ותרתי בה לאור באור החיים. אור החיים, לא, זו לאור באור החיים. וקודם שנעמוד על פשטן של כתובים, נקדים להבין מה הייתה שגגתו של משה רבינו, זה אשר היה סיבה לגזרתו, וראיתי שנאמרו 10 דרכים בעניין בדברי מפרשי התורה. זאת אומרת, זה תמיד הבעיה. אם מישהו עובר עבירה ברורה, אתם יודעים, להבדיל, זה הפושעים הכי גדולים. בסוף, על מה תופסים אותם? עכשיו יש פרשה גדולה במשטרה, שעצרו עשרות עצורים בפרשה 512. איך תדע מה זה 512, למה קוראים לה ככה, אבל כל רבי יהודה נותן בהם סימנים, אז עוד פעם סימן, 512. בעניינים, אתם מכירים, שומעים קצת או לא, עצרו איזה 60-70 פושעים מרכזיים, וכנראה שיש אולי ראיות סוף סוף לזה, מדובר ברציחות, מדובר באיזה דברים נוראים. אבל היה אחד שחיפשו אותו שנים. מה זה חיפשו? היה נוסע במכוניות פאר ובהכל, ואף אחד במשטרה לא הצליחה למצוא. בסוף פעם מצאו אותו על הברחת סמים. שזה מצחיק, כן? הברחת סמים. מדובר ברוצח ששלח יאפשר אנשים לרצוח אחרים, לגזול. בקיצור, עולם הפשע, שם עולם הפשע במיטבו. אבל בסוף תפסו אותו על זה. אז להבדיל אלף אלפי הבדלות. משה רבינו, אנחנו לא יודעים מה חטא. אז מה זה גורם? שבסוף מוצאים לו 10 חטאים. מסכן, הוא עבר בסך הכל עבירה אחת, אבל אנחנו לא יודעים. אז לכן, לא יודעים, אז מוצאים עוד 10. זה... מה? זה נכון, גם לא יודעים בדיוק מה הייתה הבעיה, הורבו הלכה בפני רבם, שטועים, חוזרים בגדים, כל מיני... כן. רש"י זה על פי רש"י, גזירת משה הייתה, כי השם אמר דברו והוא היכה. אבן עזרא פירש השגגה שגרם שלא נתן לסלע במאה הדקה השנייה. מה שאיבד הכוונה בפעם אחת לצד מריבת העדה. לא עשה את הלשם ייחוד, כשהוא נתן את המכה הראשונה לסלע, זה לא היה לשם ייחוד, אז לכן זה לא יצא. אבן עזרא הביאו הנזכר, אבן עזרא כי הקפדת השם שיקה שתי פעמים. שאם היה מכה פעם אחת לא הייתה הקפדה. כי הדיבור לסלע היא הכה. עוד פירוש של אבן עזרא שהקפדת השם הייתה שלא אמרו שירה על המים. עוד פירוש של אבן עזרא שהקפדת השם הייתה שאמר לבני אל חי שמונה אמורים. ואין ראוי לאיש חסיד לתרעיב ולזלזל בבני אברהם יצחק ויעקב. הרמב״ם פירש, זה הרמב״ם שלנו, תכף נגיע. כי הקפיד השם על אשר נתרגז על העדה. מסיבה זו חשבו כי גם השם בכעס עם מים אשר לא כן היה. רבינו חננאל והסכים אליו הרמב״ן שהקפדה הייתה על אשר אמר נוציא לכם מים ולא אמר יוציא לכם. שמזה חשבו שבני ישראל שהוא בחוכמתו. הרם הכהן, זה הרם הכהן. וגם באים בני עזרא שהקפדת השם הייתה על מאמר משה מן הסלע הזה נוציא לכם מים. וכוונת משה הייתה לצד יכולתו וכולי. הרי אלבו בספר העיקרים, יוסף אלבו. יישב, שהקפדה הייתה שלא נתעוררו משה ואהרון מעצמם להוציא להם מים. היו מרעידים, שזה יורם מיעוט הביטחון. בעל מייסה, השם פירש, היה ויכוח בין משה ובין ישראל, שישראל היו רוצים להוציא ממקום אחר, ולא רצה משה לאותו סלע שחברו הם, ונתכעס משה, וזרק המטה, לא להקות, ובדרך מקרה, יקרה המטה בסלע, יוען שם. הנה כל העשרה אינם מוצאים אותנו ידי חובת האמת, תצא ולמד, שוב, הרמב״ן טוען על 3 מהם, אחרים, קיצור. ותרתי לי מנוחה בדברי הראשונים, והממצא במדרש, יען לא אמנתם, 4 חטאות כתובים כאן, אז זהו, אז בקיצור, האור החיים מוסיף עוד פירוש 11. הוא מביא 10 פירושים, דוחה את כולם, אומר, זה לא מספיק, צריך פירוש 11. טוב, בתוך זה נכנס לנו הרמב״ם, אז אומר הרמב״ם, משה רבינו כבר אמר אליו השם יתברך, יען לא אמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, על השם ריתם את פי למי מריבה, על השם לא קידשתם אותי בתור בני ישראל, וחטאו עליו השלום, שנטע לצד אחד מן הקצוות במעלת המידות, והיא הסבלנות, כאשר נטע לצד הרגזנות, ואמרו שימון האמורים, זאת אומרת הסבלנות, איזה מידה זה הסבלנות? המידה האמצעית, זאת הסבלנות, ומשה רבינו נטע לצד הרגזנות, שימון ההמורים, דקדק עליו השם יתברך, שיהיה אדם כמו הוא כועס לפני עדת ישראל, מקום שאין ראוי בו הכעס, וכייצא בו בדין האישה הוא חילול השם הוא. הרמב״ם לשיטתו, אז אתם ראינו את הרמב״ם הזה כבר, הרמב״ם עונה שיש שני סוגי חילול השם, חילול השם במצוות וחילול השם במידות. חילול השם במצוות, מה זה כדוגמת? אומר הרמב״ם, עובר עבירות בפרסיה, חילל את השם. הקדוש ברוך הוא אמר לך לא לעשות את זה, ואתה עושה. אתה עושה בפרסיה, אז אתה מחלל את השם. אז זה חילול השם הראשון, מי שעובר עבירות נגד הקדוש ברוך הוא. חילול השם השני, חילול השם במידות. שזה מה שהגמרא בסוף יום המסר אומרת, כגון אני שקונה ולא משלם מיד, כגון הולך דלת דמות בלי תורה, בלי תפילין, בלי זה. זה יחידה מחילול השם, כן. אז יש חילול השם במצוות וחילול השם במידות. הרמב"ם אומר כאן, משה רבינו כעס, אז זה חילול השם במידות. הקפיד עליו הקדוש ברוך הוא שנתן לצד הרגזנות, שימון האמורים. דקדק עליו השם יתברך שידם כמו כסף לנדת בני ישראל, מקום שאין ראוי בו הכעס. וכיוצא בזה בדין הישור, חילול השם. מפני שהם יתנו אותיו ומתרב כולם למדים, הם מקווים להגיע בהם אל הצלחת העולם הזה, העולם הבא. ואיך ייראה בו הכעס? הוא מפעולות הרע, כמו שבארנו. ולא יבוא, כי מתכונות רעות, מתכונות הנפש, כן. מתכונות הנפש. זאת אומרת, אז מה אומר הרמב״ם לשיטתו בפרק ד', שרבינו נטע לצד הרגזנות, ומזה, זה החילול השם הגדול, ועל זה הקפיד עליו הקדוש ברוך הוא. אבל אומרו, אז יש לפנינו, בואו נעשה סיכום. כמה דברים, כמה טענות יש של הקדוש ברוך הוא על משה רבינו? אז בואו נרשום, הרמב״ם מונה את כל הפסוקים. כמה פסוקים יש על חילול השם בעניין? הראשון, מה אומר הרמב״ם? הפסוק הראשון לטענה, יען לא האמנתם בי להקדישני. יען לא האמנתם בי להקדישני. זה פסוק אחד. הפסוק השני שמביא הרמב״ם, איזו טענה, על אשר מריתם את פי למי מריבה. על אשר מריתם את פי למי מריבה. ובדברים, עוד פעם, על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל. זה בדברים. על אשר לא קידשתם אותי, כאן יש אותו פסוק, לא קידשתם אותי. לא קידשתם אותי. אז מה מסביר הרמב״ם? אז את זה מסביר, יענו לא אמנתם בי להקדישני, על אשר לא קידשתם אותי, במילים פשוטות, זה חילול השם. חילול השם. מה חילול השם? שנטע לרגזנות. אבל אומר הרמב״ם, מריתם את פי, מה זה? למה הקדוש ברוך הוא מאשים את משה רבינו במריתם את פי? אז אומר הרמב״ם, אבל אומרו בעניין מריתם את פי, או כמו שעבר, הוא שלא היה מדבר עם שחלים, ולא עם מי שאין לו מעלה, אבל עם אנשים שהקטנה שבין שהם הייתה כיחזקאל בן בוזי. כמו שזכרו חכמים, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן. וכל מה שיאמר, או יעשה, יבחנוהו, וכאשר ראוהו שכעס, אמרו שהוא עליו השלום, ודאי אין לו פחיתות מידה. הוא, משה רבינו, אין לו פחיתות מידות. ולולי שהיה יודע שהשם יתברך כעס עלינו בבקשת המים, ושאנחנו יחסנו יתברך, לא היה כועס. ואנו לא מצינו שהשם יתברך כעס בדברו אליו, וזה העניין. אבל אמר, קח את המטה ועקל את הידע. אז אם כן, מה הפירוש של מריתם את פי? מריתם את פי למי מריבה. הקדוש ברוך הוא לא כעס. מכעסו של משה רבינו עליו השלום, היה מובן שהקדוש ברוך הוא כועס. זהו, זה הפירוש של הרמב״ם. זה מריתם את פי, זה כאילו אני כועס, זה נקרא. טוב. פירוש, יצאנו, אומר הרמב״ם, יצאנו מכוונת השער, וניתנו זוויס וכי התורה, שנאמר בו דברים רבים, ונשאל פעמים רבות איזה חטא חטא, רואה מה שנאמר בו, ומה שאמרנו בו אנחנו, והאמת, עשה דרכה. זאת אומרת, מה אומר הרמב״ם, רק ברמז? יש, מה? יש פירושים רבים, אבל תקרא את הפירוש שלי ותבין. זה בסדר. האמת, כל המפרשים עושים את זה, לא כל. אבל... יש במערל על אבות, מערל בדרך החיים, שקורא את מקדמת המערל, אז המערל אומר גם שיש הרבה פירושים למסכת אבות, אבל תקרא את הפירוש שלי ותגיע, תרגיש שזה הפירוש. טוב, אז מה זה? זה גאווה. או, בדיוק בפרק ד' שהרמב"ם אומר לא לטעות בדרכי המידות, אז פתאום הרמב"ם מתגאה. לא. נו, תגידו אתם הסבר, מה אתם אומרים? איך אני מדבר עכשיו על זה? הנה יצאנו מכוונת השער, כלומר מכוונת הפרק, אבל יתרנו ספק מספקי התורה, שנאמרו בו דברים רבים, שעל פעמים רבות איזה חטא חטא. הוא ראה מה שנאמר בו, מה שאמרנו אנחנו, והאמת עשה דרכה. אני יותר צודק מכולם. נו, נו, פשט ברמב״ם, מה פירוש? זה לא רק ברמב״ם. מה?
הקנאות לאמת, כל אחד
כן, הקנאות לאמת זה נכון, אבל לכאורה, האמת היא רק אצלי. תראה את האמת שלי ותבין שאני צודק. ברוך אתה עזמה, אוי, 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 שהכל נהיה מדבר.
זה לגרות בדרכי השם, לגרות בגרות השם.
כל מה שאתם אומרים זה נכון, אבל יש פה נקודה שחשוב לדעת אותה, והיא נקודה מוסרית, פנימית, אמיתית. כשאדם עושה משהו או אומר משהו, זה האות שלו בתורה. הוא מצא, הוא עשה, כתב, אמר את האות שלו בתורה. וכשאדם מגלה משהו, זה האות שלו. ואדם צריך להיות הכי משוכנע בדרכו. כל מה שאנחנו עושים, אנחנו לגמרי משוכנעים בדרך. איפה רואים את זה? משנה ראשונה ובמציאה. נו, תגידו אתם, מה המשנה ראשונה ובמציאה? מה? שניים אוחזים. נו, אז מה? אז אם כל אחד בטוח בדרכו, וכל אחד אומר, כולה שלי, אז הוא מקבל חצי, בסדר. אבל אם אדם לא כך בטוח בדרכו, אז מה? מקבל רבע. מקבל רבע. זאת אומרת שכשאדם הולך בדרך מסוימת, הוא צריך להבין שהדרך הזאת היא דרך האמת. בשביל הרמב״ם, בואו נעצור. האם דברי הרמב״ם בעיקרון הם נכונים או לא נכונים? בואו נעזור פירוש על מוישה רבינו או לא פירוש על מוישה רבינו. הם דברים נכונים ואמיתיים או לא דברים נכונים ואמיתיים? הרמב״ם מפרש את משה רבינו כך. ואם לא משה רבינו, סתם אמיתי. שכשהקדוש ברוך הוא לא כועס, אנחנו לא צריכים לכעוס. וכל כעס, כל נטייה למידת הרגזנות, זה חילול השם. כל מה שהרמב״ם אומר זה אמת. כל השאלה היא, מה? מה, האם זה משה רבינו או לא משה רבינו? האמת, למה נפקא מינה? מה זה משנה? הרמב״ם פה כותב לנו ספר, מוסר, מידות טובות. אז ממילא, הרמב״ם אומר, מאחר, אני, מה שאני אומר ודאי אמיתי, ודאי אמיתי, אז למה לא לתת אותו על משה רבינו? כן, אז זה ודאי אמת. יתר הדברים באמת לא מלמדים אותנו. רש"י, בואו ניקח את רש"י. אני לא חס ושלום, לא מזלזל ברש"י, אבל מה רש"י אומר? שהקדוש ברוך הוא אמר לו, דיברתם אל הסלע ונתן מימיו, והם עיקו. משה רבינו עיקה. זאת הייתה סיבה, רק להבין את גודל הכישלון, זאת הייתה סיבה שמשה רבינו לא נכנס לארץ. לכן לא תביאו את בני ישראל אל הארץ. זאת הייתה הגזרה. אחר כך פרשת ויתחנן, ויתחנן אל השם, אתה חילות על הארץ עבדך, הברנה והראה, ולמה לא? לא, כי אתם לא הקדשתם אותי, ומנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. כלומר, זה היה משהו גדול. מה שאומר, היה צריך לדבר, הוא עיקר. בסדר. האם אנחנו יכולים ללמוד מזה, לימוד לדורות משהו? לא פשיט, השם הקדוש ברוך אומר לנו, לדבר, אז הוא צריך להקות. אבל אין לנו לימוד לדורות. אני לא חולק על רש"י, לא אומר שפירוש רש"י הוא לא טוב, אבל הוא לא מחנך לדורות. מה שהרמב"ם אומר, הפירוש שלי, הוא פירוש מלמד לדורות, שלכן התורה מביאה את הסיפור הזה. הוא מספר שמשה רבינו נענש בעונש נוראי. למה? כי רק הוא היכה במקום לדבר? אומר רמב"ם, זה לא מלמד אותי שום דבר. מפני שהוא נטה לצד רגזנות, זה לימוד גדול. גם אדם גדול וניסה ונכבד, כשהוא נוטה לצד רגזנות, אין חוכמה ואין תבונה ואין נצא לנגד השם. כל מקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לרעב. אפילו משה רבינו. לא אמנת תבין על זה. הקדוש ברוך הוא כועס על מי? על העם או על משה? על מפה הוא כעס על משה רבינו, למה משה כעס על העם? ועוד יותר שחשבו שהקדוש ברוך הוא כועס. לא כעס על העם. הקדוש ברוך הוא לא כעס על העם. משה רבנו, מכעסו של משה רבנו, היה מאוד שהקדוש ברוך הוא כועס על העם, אותו דבר. והקדוש ברוך הוא אמר, אני לא כעסתי, למה אתה, זאת אומרת, אתה מייצג אותי לא נכון? אני לא כועס, ומה שאתה עושה, משמע שאתה, שאני כן כועס, אני לא כעסתי, למה אתה גורם לעם לחשוב שכעסתי עליהם? אז זה לא האמנתם בי, השם ריתם את פי. מכל מקום, כפי שאמרנו, הרמב״ם פה כאילו יותר בטוח בפירושו, כפירוש רחב לתורה. לראות מה התורה, למה התורה כל כך נוקטת, עמדה כל כך תקיפה ונוראית, כזאת נגד משה רבינו, מפני שמה קרה, מה עשה משה רבינו. אומר הרמב״ם, איך חילול השם, היה זה וזה, כשאמרתי גם לימוד לדורות, לימוד לזה, כן. לכן הרמב״ם כאילו יותר בטוח בפירוש שלו. ושוב, הנקודה היא נקודה כללית לגבינו, שהרבה פעמים מזכירים אותה, היא נקודה מוסרית אמיתית. כשאדם אומר משהו, או עושה, הוא מחדש משהו, בשבילו זה אוצר יקר, אוצר בלום, זה שלי, זה אני, ואני חידשתי, וזה ודאי האמת. אז מה האמת? יש גמרא בגיטין. הגמרא בגיטין מספרת על פילגש בגבעה. אפשר לקרוא שם. מה היה החטא של פילגש בגבעה? בדף וו עמוד ב' יש פה דיון, דיון משהו על גיטין, ואחד אומר רבי אביתר. אומרת הגמרא, רבי אביתר, דאסכים מרי על ידי. הסכים הקדוש ברוך הוא איתו, רבי אביתר. אתם מכירים, זה כמה פעמים נזכר רבי אביתר בשס? אגב, מה המיוחד בשם אביתר, יודעים? אביתר בגימטריה? מה? תרי"ג, כן, זה מיוחד באביתר. גימטריה תרי"ג. אז רבי אביתר, לא מוכר, אבל אומרת הגמרא, אסקי מרי על ידי, דכתיב, ותזנה עליו פילגשו. ותזנה עליו זה פילגש בגבעה, כתוב, ותזנה עליו פילגשו. רבי אביתר אמר, זבוב מצא לה. הגיש לו משהו, וכושרות, הכניסה זבוב, היה שם ג'וק, טריפס, זבוב, טריפס בתוך הקערה, לא שטפה את החסה כמו שצריך. ונתנה לו, רש"י אומר, אמרה בקערה, זבוב מצא לה בקערה. רבי יונתן אומר, נימה מצא לה. בזמן תשמיש, מצא נימה שהייתה עלולה לגרום לו להיות פגום, כן. אשכרה רבי אביתר לאליהו. אז הייתה מחלוקת, מה הייתה, ותזנה עליו פילגשו, מה היא עשתה לו, איזה רעה היא גרמה לו. אשכרה רבי אביתר לאליהו, אמר לי, מייקה אמיר הקדוש ברוך הוא, אמר לו, עסיק בפילגש בגבעה. ומייקה אמר, אמר לי, אביתר בני כך, הוא אומר, יונתן בני כך, הוא אומר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מביא את שתי הדעות, מה הייתה הבעיה של ותזנה עליו פילגשו? אמר לו חז ושלום, ומי כספקה כמי שמיה? מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא יודע מה היה עם הפילגש בגבעה, שביתר בני אומר ככה, ויונתן בני אומר ככה? אמר לו, אלו ואלו דברי אלוקים חיים הם. זבוב מצא ולא הקפיד, נימה מצא והקפיד. נימה מצא והקפיד. אמר רבי יהודה זבוב בקערה ונימר באותו מקום, מקום צנוע. יכול היה לגרום לו להיות, לפסול אותו מלבוא בקערה, לא משנה מה ההגדרה כאן. מכל מקום, אז מה אנחנו רואים כאן? גם יש כמה פירושים לאיזה חטא הייתה ותזנה עליו פילגשו. ומה מסתבר? שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, גם זה וגם זה. אלא מה המחלוקת? מה היה הקש ששבר את גב הגמל? מה הייתה ההקפדה של אותו אחד שתזנה על הפילגשו? למה הוא כל כך הקפיד עליה? אז זבוב מצא ולא הקפיד, נימה מצא וכן הקפיד. עכשיו, יש שאלה האם ההקפדה הייתה על הנימה בלבד, והזבוב הוא שכח ממנו. הוא אמר, לא, די, זה כבר פעמיים. פעם אחת שמה לי זבוב בקערה. פעם אחת נימה מצאתי לה. מה, די, אפשר עם האישה הזאת. ואז גירש אותה מהבית והכל. אז המחלוקת היא מחלוקת מהותית, שבין אלו ואלו דברי אלוקים חיים. גם את זה וגם זה. כל השאלה היא מה להדגיש. האם להדגיש את זה או להדגיש את זה. כן. טוב, רק נזכרתי מריבוי הפירושים שיש על משה רבינו. בעצם, כן, שוב, העיקרון, כשאדם אומר דבר והוא בטוח בו, זה חלק ממנו. וכשרמב"ם אומר, זה הפירוש. סתם, זה פירוש אמיתי, כן. ושוב אל כוונתי, כי כשיהיה אדם שוקל פעולות הפתעים ומכוון אליהם צעותה, מהדרגה עליונה, מהדרגת בני אדם, וזה יתקרב אל השם יתברך וישיג אל טובו. כן, זה דבר מעניין. מה זה מזכיר לנו? למדנו מזמן, אמנם במלכות וגאולה, למדנו בהלכות תשובה לרמב״ם. אז הרמב״ם אומר, כשאדם שוקל פעולותיו תמיד הוא מחבל אל אמצעותם, יהיה במדרגה עליונה, ובזה יתקרב אל השם יתברך, וישיג אל טובו. וזה הדרך השלם שבדרכי העבודה. אז מה זה מזכיר לנו? אני לא יודע אם אתם זוכרים, ברמב"ם בהלכות תשובה, יש כמה גדולה תשובה. אמש היה זה סנוי, ועכשיו הוא קרוב למקום. ומביא הרמב"ם כמה פסוקים, ואומר, כלומר, הוא מתחיל את ההלכה, אם זוכרים, בגדולה התשובה שמקרבת את האדם לשכינה, ואחר כך הוא מביא את הפסוק, אם תשוב ישראל נאום השם, אליי תשוב. כלומר, אם תחזור בתשובה, בי תדבק. זוכרים? אמרנו שיש שתי מדרגות בתשובה. מדרגה של מקרבת את האדם לשכינה, ומדרגה של בי תדבק. מדרגה של בי תדבק. בפרק גדולת תשובה, בפרק זין, שמקרבת את האדם לשכינה, שנאמר שוב בישראל עד השם אלוקיך. אז איזה מדרגה פה הרב אומר, כשיהיה אדם שוקל פעולותיו תמיד, יהיה מדרגה עליונה, ובזה יתקרב אל השם יתברך. אז על מה מדובר פה? על התשובה הראשונית. ואחר כך אומר, ונאמר, אם תשוב ישראל נאום השם, אליי תשוב. כלומר, אם תחזור בתשובה, בי תדבק. אז מי יותר גדול, מקרבת או בי תדבק? בי תדבק, גדול יותר. אז למה הרמב"ם פה רק אומר, וזה יתקרב אל השם יתברך? למה הוא אומר, וישיג אל טובו? אבל זה לא לגמרי, למה הוא אומר? כי באמת פה מדובר על איזה דרגה. דרגת, לעומת הפרק הבא, הפרק שישי, הוא הולך ועולה בעצם, פרק שישי בבירור, על מה הוא מדבר? על חסידות. פרק שישי אמרו אפילו, אז בהפרש בין החסיד ובין הכובש את יצרו במשל בנפשו. אז על איזה רמה מדבר כאן הרמב"ם בפרק ד', מי שהולך בדרך האמצע, צדיק. מה? צדיק. לא מדבר על החסידות. חסידות יש עוד מעלה אחת, אבל הרמב"ם לא מדבר על חסידות. ולכן, איזה מדרגה הוא? מתקרב אל השם יתברך. צדיק מתקרב. חסיד כבר דבק בשם יתברך. אז הלשון פה מדויקת. וזה הדרך של המדויקת, זה הרבה כבר זוגו, זה הרבה מזרונה לברה, זה העניין. וכתבו עליו, ואמרו, כל השם אוכותיו משגיח בהם, זוכה ורואה בשעותו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, ושם דרך הראינו ביש האלוקים, אל תקרי, ושם אלא ושם דרך. כל השם אוכותיו. אז איך מסביר את זה הרמב״ם בהתאם להגדרה של דרך האמצע? השם אורחותיו, ושם דרך ושם דרך, אל תקריב שם אלא ושם, והשימה היא השיעור והסברה. מה זה השיעור והסברה? למה? איפה? האמצע. איפה האמצע? אז אומר הרמב״ם, הנה יש לנו פה
פסוק.
זה העניין שפרשנו בזה הפרק כולו בשווה, וזה שיעור מה שראינו שצריך בזה העניין. הרבה זמן הקדשנו לפרק ד', מה למדנו הלכה למעשה? נו, מסקנות מפרק ד'. מה המסקנות למעשה? אפשר להפיק מפרק ד' מסקנות למעשה מהרמב״ם? מה אנחנו עושים? טוב, דרך האמצע, דרך האמצע, זה בסדר. נו, מה זה דרך האמצע? שמישהו תרגום פשוט, אילון מורה למשל, זה קיצוני קיצונים, הם מתנחלים, הם כושרות. היום הייתה בת מצווה לנכדתנו. אז ירדתי לכמה זמן. אז ההורים של החתן שלנו, משפחת נבו מראשון לציון, יש להם שתי נשים, שתיהן לא דתיות, אבל הן יודעות להעסיק ילדות. כל הילדות, גיל 12, אי אפשר לא מתחילים ללמוד איתם זוהר, נסתר וקבלה, ועושים איתם כל מיני יצירות וזה, והן מומחיות בעשיית יצירות. אז היו שם, זו קבוצה מאוד גדולה, היו שם כ-40 בנות שעוסקות ביצירות, מביאות חומרים, מקבלות תשלום על זה. אז אחת הנשים, זה פעם ראשונה שהיא עוברת אל מעבר לקו הירוק. אישה לא דתית, שמאלנית, והיא הגיעה והיא אמרה, אני כל כך מתרגשת, מצד אחד אני שמחה, אבל אני גם בוכה. אז על מה היא שמחה ובוכה? זו פשוטה, גם שמאלנית, גם לא דתית, גם איזה... פעם ראשונה אני רואה, איזה ארץ כל כך יפה שיש לנו, אני בכלל לא מכירה אותה. ואני באה לפה, איזה אנשים טובים. הדתיים הם כל כך טובים. מלח הארץ, הדתיים הלאומיים, כל כך אנשים טובים. והיא עבדה שם עם הבנות, הייתה מלאת התפעלות, כל הבנות עובדות בשקט, בנחת. וזה עוד לא לשידוחים שלכם, זה רק בנות 12, חבר'ה, לא להתפעל, כן? לא להתרגש, יש עוד זמן, כן? כן? היא כל כך התפעלה, איזה אנשים, איזה בנות, איזה אנשים, זה אנשים נפלאים. אבל אף פעם זה מה שלא נותן לנו להגיע להסכם שלום, בגלל זה לא מגיעים להסכם שלום, רק בגלל זה. אז אני מצד אחד אני שמחה, אבל אני בוכה. אני בוכה, למה? זה לא נותן לנו להגיע להסכם שלום. טוב, אז זה באמת מסכנות שאין כדוגמתה. אני חוזר, אלון מורה, קיצוניים, קיצוניים, זה אמצע. איפה אמצע? אמצע, תהיה דתי, שפוי, לייט, לא כזה מחמיר, לא זה... נורמלי, לא כזה עם חצאיות ארוכות. שלך, הייתה פה אולפנה מאחת לשבת, אחת מערי המרכז, אולפנה. עוד פעם, הגיע חצי רק מבנות האולפנה, הגיעו. למה? כי חצי, ההורים לא מרשים להם לעבור את הקו ירוק. אולפנה תורנית, טובה, לא מרשים להם. זה מסוכן מאוד באלון מורה. אני אומר, אלון מורה זה מקום קיצוני מאוד. אז איפה הרמב״ם, רבינו של עולם, איפה הרמב״ם? דרך האמצע. הן הולכות כמו שצריך, חציות. נו, שרואים יפה, רואים את הברכיים לגמרי, ולא שום פיקפוק. אבל זה נורמלי, זה להיות בתוך עמי אנוכי יושבת, לא הולכת עם מטטי כביש כזה, מה זה? כל החניוקיות הזאת, קיצוניים בכל. כושרות, ימין קיצוני, לבוש, מה זה? זה? אז איפה דרך האמצע? נו, יש למישהו משהו להגן? מה? א', בין מידות לבין הלכה, אתה צודק. ואז מה, בדברים האלה, דברים שנפשו של אדם, שנפשו של אדם מחמדתה, נו, שאומר, מסילת ישרים, כן? לצד השני. אז זה נכון, אני רק אומר, כאן קודם כל נכנסת הגדרה, מה שמשלם מלא אומר, שקודם כל ההלכה. צניעות, זה קודם כל דבר ראשון, זה הלכה. דברים שמזון, זה גם הלכה, מזון כשר. בתוך המזון הכשר, אתה יכול להיות נבל ברשות התורה. אז כאן באמת, במידות, מגיע השיקול. האם לבנות, וכאן, באמת, מידת הצניעות. כמה בנייני פאר יש באלון מורה? הישיבה. טוב, הישיבה זה בניין פאר, אז זה בניין כללי. מה? שירותים. בפנימיות הכוונה, מקלחות בפנימיות, זה לא שירותים שלמטה, מקלחות. כן, ורואים יישובים אחרים שם, יש בניינים הרבה, לא מדבר אצל הערבים, ודאי, אבל בניינים דוקרים את העיניים. אבל בניינים גבוהים, אז לבנות בצניעות, כן, לא לבנות טירות ענק, כי זה באמת חריגה מדרך האמצע, וזה חריגה במידות. כשאתה אומר על המאכלים, כמה ואיך לאכול, האם לאכול להיות זולל וסובה כל היום, הכל בקשרות מהדרין, או להקפיד יותר, כן. טוב, שימת הדרך, ובעניינים מוסריים, בצדקה, בעזרה לזולת, כל זה גם מידה אמצעית, היא נכינה, מידה אמצעית עד כמה שאדם יכול, מידת הכעס, גם לא להיות, איך אומר הרמב״ם, לא להיות כזה שיורקים עליך ואתה אומר, גשם, אלא מישהו יורק עליך, אל תירק עליו בחזרה. כמו שאמרנו, לא, זורקים עליך אבנים, תזרוק עליהם בחזרה. לא, בשום פנים ואופן לא. אבל בהחלט, תגיב, כן? אל תעשה, אל תהיה כמו אבן דומה שאין לה תגובה. אז זה גם מידות האמצע בכל הדברים האלה. טוב, ליישם את זה הלכה למעשה מאוד מאוד לא פשוט, איפה הגבולות, כן. בואו נתחיל משפט אחד לפחות בפרק ה'. משפט אחד, פרק 5. צריך לאדם שישעבד כוחות נפשו כולם לפי הדעת. סוף סוף למדנו בפרק ראשון על כל הטבלה הזאת, למדנו את כוחות הנפש. צריך לאדם שישעבד כוחות נפשו כולם לפי הדעת. כפי מה שהקדמנו בפרק שלפני זה, הפרק שלפני זה, מה זה הפרק? זה לא פרק, לא רק פרק רביעי. באמת, זה כל הפרקים שמובילים את האדם אל הדעת. כלומר, בעיקר את מה לכוון לפי הדעת? את הרצון, שליטה על הרצון. זאת נקודה עמוקה, פנימית, קשורה באמת לכל אחד ואחד מאיתנו, בכל רגע ורגע, למדנו לשום את דרכו, לשום את דרכנו, לבחון על כל מעשה שלנו. נחזור בעצם לארבע שלבי החינוך, שאנחנו עוסקים בהם הרבה במסילת ישרים גם, לדעת שיש טוב ורע, להבחין בין טוב לרע, וכאן מגיעה כמובן מהמוביל, הדעת, הדעת טוב ורע, והרצון לרצות טוב ולסור, לרצות לסור מרע, סור מרע ועשה טוב, למה יעשה בפועל. אז הדעת והרצון חייבים להיות קשורים זה בזה, הדעה מנחה את הרצון, מה לרצות, ולפי זה לשעבד כוחות נפשו כולם, לפי הדעת. וכשאדם כועס, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. מדוע, מה הקשר בין עבודה זרה לכעס? אובדן שליטת הדעת. אדם מאבד את שליטת הדעת. מה הוא עושה? מה עושים שלא יעשו? אז ממילא יכול גם לעבוד עבודה זרה. כן. טוב, זוהי רק ההתחלה בעזרת השם. לפחות התחלנו את פרק 5.